אנחנו בחובת התלמידים. הלימוד שלנו היום מוקדש לרעות אליזה בת יהורם מרדכי, שהשם יברך אותה וימלא משאלות ליבה לטובה, תצליח בכל דרכיה ותמצא חן וחסד בביתם. אנחנו בפרק הרביעי. חובת התלמידים דיבר על מחלת העצלות וההתרפות ותרופתן. אז הוא אומר, אנחנו בסוף עמוד ממדלת, אבל אף אם לא נקלטה במחלה הגרועה, מחלת העצלות, וגם לא נזעמו גופך ונפשך בזוהם הבטלה, עוד אינך חופשי מלבקש ומלנקות ממך גם את אבק ריקב העצלות, אשר התרפות שמו. הוא אומר, יש משהו שהוא לא, הוא לא אותו דבר, אבל הוא גם כן דבר חמור, וזה מה שנקרא התרפות. יש אדם שהוא עצלן, בסדר, אבל גם אדם שהוא לא עצלן, יש נקודה אחרת, והיא השאלה אם הוא זריז או הוא מתרפא. ואם אינה מסוכנת כעצלות, מכל מקום, גם היא, אם תוכז באיש להוציא מקרבות אשר יכול להוציא, תפריעו. גם שהיא לא חמורה כמו עצלות, אבל היא גם כן מונעת מהאדם להשיג את הפוטנציאל שלו, ואת הדרך העולה בית אל מלעלות תעכבהו. היא מעכבת את האדם מלעלות כלפי הקדוש ברוך הוא. זכור נע שהתורה משמיים ניתנה, ולהיות ישראל לומד התורה ועובד השם, עלייה לצל כנפי שקי היא. התורה היא בעצם הסולם, נכון? סולם מראשו ארצה, סולם שיעקב אבינו רואה בחלום, כתוב במדרש, סולם גמטריה סיני. סולם זה, התורה היא הסולם המאפשר לאדם לעלות לצל כנפי שקי, ורק על ידי עבודה, התחזקות והתאמצות, כל כוחי הגוף והנפש יכולים להגיע אליה. אי אפשר להגיע להצלחה בתורה, ואי אפשר להגיע למדרגות של להיות בצל שקי, בלי שבן אדם מתחזק ומתאמץ ועובד עם כל כוחו. אין דרך אחרת. כל עבודה לפי ערך הדבר הנקנה נמדדת. דברים זולים ושטוטים, כמעט בלי עבודה נקנים. אתה רוצה משהו לא כל כך שווה, אפשר להשיג אותו בזול. ודברים יקרים מהם, ביותר עבודה קונים אותם. וללמוד תורה ולחסות בצל קודשו, רק בעבודה קשה יכולים להגיע. אז זה מדד. בן אדם רוצה לדעת כמה זה שווה. אם זה שווה, אז זה צורך עבודה. לא בעבודה שהיא, דרך אגב, תזכרו את זה, זה נשמע דבר פשוט. אבל זה דבר שאנשים טועים בו כל הזמן. כל הזמן יש פרסומות, בחמש שעות בשבוע תרוויח כך וכך, עבודה קלה מהבית, אל תאמינו. אין דרך מהירה וקצרה לאושר. בן אדם, אם מנסים למכור לך, זה כלל, אז מנסים למכור לך משהו. לא בעבודה שהיא קשה וגדולה מן יכולת האדם, אל תחשוב שזה משהו מעבר ליכולות שלך, כי השם יתברך לא נתן לנו עבודה למעלה מכוחותינו ויכולתנו. רק שצריכים להתאמץ ולהתחזק בה. זה איזון חשוב. מצד אחד זה ביכולת שלי, מצד שני זה ביכולת שלי אם אני מתאמץ. זה לא דבר שיכול להגיע בקלות. לא לעבוד בלבד בשעה שבה עבודה לידו, רק להיות איש עובד בעצם ולא מתרפא. יש אדם שבאופי שלו הוא עובד, יש אדם שבאופי שלו הוא מתרפא. כששאלו את איגרות משה על לימודי חול בבתי ספר, בתלמודי תורה, אז הוא אמר דבר אחד, אם אתם שמים לימודי חול, אז שזה יהיה מוצלח. אל תעשו לימודי חול שלא שווים. כי בן אדם צריך להיות מורגל, כבן תורה, שכל מה שהוא עושה, הוא עושה עד הסוף. אז אם כבר לומד לימודי חול, אז שילמד ויצליח. לא מצב שיש את השעתיים כדי שמשרד החינוך, אנחנו ממלאים את הטבלה, עשינו את השעתיים של לימודי חול, אבל בעצם בזבזנו לילדים את הזמן. ילד צריך להתרגל שכל מה שהוא עושה, הוא עושה טוב. אז הוא אומר, האדם צריך להיות איש עובד בעצם. זה אופי של אדם. בן אדם חרוץ, בן אדם שמנסה להספיק משהו, ולא מתרפא. ושלמה המלך אומר, גם מתרפא במלאכתו. גם בן אדם שהוא עובד, אבל הוא עובד בצורה שהוא מתרפא, אך הוא לבעל משחית. הוא בעצם האח של המשחית. יש מי שמשחית, כי הוא קם ומשחית. יש מי שמשחית כי הוא עושה את העבודה שלו, עבודה שהיא לא עבודה. העצל אינו רוצה לעבוד לגמרי, והוא הבעל משחית. אומר לנו חובת התלמידים. מי זה הבעל משחית? הבעל משחית זה מי שבכלל לא פרודוקטיבי. הוא העצל, הוא נשאר במיטה. המתרפא עושהו בשעה שבה הדבר עשייה לפניו, אבל הוא בעצמו אינו איש עובד. נרדם הוא בעבודתו, מעריך בה ללא צורך, ורוצה רק בשטחיות, לא יתאמץ ולא יתעמק. והחרוץ שהוא בעצמו ישובד, מבקש הוא את העבודה. בן אדם חרוץ כל זמן מחפש איך אני יכול, להועיל הלאה. מפני שאי אפשר לו ללכת בטל. וכשנאנס ועבר עליו איזה שעות ומכל שכן יום שלם, בלי עבודה, נמאס הוא בעיני עצמו ומביט על עצמו כעל איש מזוהם. העבודה היא חיותו ותענוגו. מעבודה קלה לא יסבע, ובשטחיות לא ישקיט את נפשו השואפת לעבוד. זריז ועובד שמח ומעמיק, וכזרם מים אשר בעיכובו מתרגז, ובשטן לו עוד כוחו מתגבר לשבור ולשטוף. כן גם הוא על כל מניעה מתחזק וכל עיכוב רק את שאיפתו מרגיז לשטוף ולעבוד. בן אדם צריך לראות כל אתגר כאתגר, לא כבעיה, אלא אתגר. איך מתגברים? איך נצליח בכל זאת היום? אז זה כלל. איזה סוג בן אדם? בן אדם צריך לעבוד להיות אדם חרוץ, להיות אדם שבאופי שלו הוא כל הזמן רוצה להיות פרודוקטיבי, זה מה שדיברנו אתמול. זה לא רק עניין בלימוד תורה, זה אופי שבן אדם צריך לפתח. והנה, אף שמחלת העצלות יותר גרועה היא מן ההתרפאות, מכל מקום יקשה יותר לרפא את המתרפא מאשר את העצל. כלומר, נער העצל, אם רק ירצה, יש לו יותר אמצעים להרחיק מעצמו מידת העצלות מאשר מידת ההתרפאות. כי בעודו בישיבה, גם אביו, גם המלמד, ימיסו עליו עבודה. מוכרח הוא להשכים בבוקר ולבוא בזמן הקבוע לישיבה, מוכרח הוא ללמוד סכום כזה וכזה בכל שבוע וכדומה. ועל ידי זה יכול הוא להתרגל שלא להתעצל, גם כשיגדל. זה אחד מההרגלים שבן אדם צריך לנסות לקנות בישיבה, לנסות, כשהוא יכול, הוא לוקח איתו ספר, הוא לומד בדרכים, הוא מנסה לנצל את הזמן. אני חושב שפה יש נקודת אמת, שבן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אם הוא רק יושב עם ספר והוא לא מצליח להתרכז, אז מה טעם? לפעמים אנשים רואים אותי עם MP3, הם שואלים אותי, אתה מקשיב לשיעור? אז אני תמיד אומר, לפעמים כן, ולפעמים לא. כשאני יכול להתרכז, כן. כשאני לא יכול להתרכז, אז לפעמים אני מנצל את ההזדמנות, בהליכה, להירגע, להקשיב למוזיקה, יש גם דברים אחרים שאפשר לעשות עם MP3, אין עוול שבן אדם לפעמים לוקח זמן ונרגע ונח, זה גם חשוב. פה יש איזון, מצד אחד בן אדם צריך לנסות להספיק, מצד שני, בן אדם צריך להיות גם אמיתי עם עצמו. וכמו שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים, וכמו שהשולחן ערוך כותב, וזה, בחז"ל אנחנו רואים את זה הרבה, שיש חשיבות גם לקחת מנוחה, בן אדם גם צריך לעשות הפסקה. זה איזון, גם בן אדם שהוא פרודוקטיבי, גם בן אדם שהוא כן מנסה ליצור. חלק מהיצירה זה גם כן, מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום השביעי? שבת, זה גם יצירה, זה גם, בן אדם צריך גם לנוח. אבל מה שכן חשוב זה לנסות לקנות את הרגלים האלה פה. אני מכיר הרבה חיילים שהספיקו סדרים שלמים בצבא. כי יש הרבה פעמים בצבא שאומרים לך שב פה, ואתה יכול לחכות שם יומיים. אתה כל היום, ואז מחר אומרים לך חכה, חכה, נגיע אליך. אתה יכול לבלות הרבה זמן שם, לפעמים אומרים לך, תחכה שם, יאמרו לך עוד מה לעשות. מה אתה עושה כל הזמן שאתה מחכה? לא אומרים לך. למה? אתם יודעים שכל משניות קהתי בעצם יצאו לחיילים. הרב קהתי היה מוציא כל, היה אלון שהיה יוצא לחיילים, ואני חושב שזה כל שבוע, הוא היה מוציא או משנה או שתי משניות, ובמרכז רב אתם עוד יכולים לראות את האלונים האלה, עם שתי משניות עם פירוש הרב קהתי. וככה עם הזמן הוא הספיק את כל השעס. אתם יודעים, הוא היה עובד כבנקאי. הוא היה מגיע הביתה ויושב ולומד את הסוגיות להכין את הפירוש הזה, את השתי משניות שהוא צריך להכין באותו שבוע. הוא היה עובד בכזו חריצות שאשתו הייתה מאכילה אותו תוך כדי שהוא היה יושב ולומד וכותב. ככה הוא היה לומד, עובד, לומד, 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 לא היה לו את הזמן לאכול. אז היא הייתה באה כמו ילד קטן עם כפית ומאכילה אותו תוך כדי שהוא לומד וכותב. הוא היה מסיים לכתוב משנה, אז הוא היה מעביר את זה לאשתו והיא הייתה בודקת אם היא יכולה להבין את המשנה. זה היה עבודה משותפת. היא הייתה קוראת את הפירוש שלו ואומרת לו, האם היא שאין לה את הרקע של כל הגמרא שהוא למד והכל, האם זה מספיק ברור שגם היא תבין את זה. אבל זה, אוקיי, זה בן אדם שאמר, למרות שאני בנקאי, אני אנצל את הזמן. וחיילים, אני מכיר הרבה חיילים שסיימו סדרים שלמים של משנה, לא מסכת, סדרים שלמים בצבא. כי לפעמים יש חודש שאומרים לך, חכה שם. אתם עוד תראו את זה. אתה יודע את זה מן הסתם.
אני לא היה
זמן. אוקיי.
יש לנו ביישוב תמיד מגלנו כשמחכים.
הכלבים לקחת אותם לבסיס. שכחים מהם, אף אחד לא בא
בכלל. אני מכיר, אני שמעתי מחיילים שזה מוסדרים שלמים, אני לא ממציא. יש לפעמים, אתה מדבר על שעות, לפעמים יש ימים, שבועות וחודשים גם כן.
אני לא יודע איך צריך לחשוב על זה, שיננתי פרק ראשון של ברכות ומשניות לפני הצבא, ואני, הלימוד שהיה פעם ולעשות את השינוי לפעמים, כדי שיהיה לי איזה משהו ביום, ולא הייתי מספיק בדרך כלל, כאילו, כי היינו בלחץ גדול, הייתי משנה את זה.
יפה. אני לא זוכר איזה ילד נולד לחמותי, שאח שלה אמר לה, רק תזכרי שאשרי זה גם כן פרק תהילים. כשאת רצה ביום בין להכיל את זה, להחליף את הטיטול של זה, תזכרי שכשיש לך שנייה, משהו אחר את לא תוכלי לעשות. אבל לומר אשרי זה גם פרק תהילים. זה גם חשוב לזכור. מה שאין כן המתרפא, אם הוא בעצם מתרפא, או שהייתה בו מידת העצלות וריחקה ממנה, ממנו, ונשאר בהתרפאות, קשה לו להתר ממנה. כי גם כשמשקים, גם כשעובד, הכל היא בהתרפאות ושטחיות, הן בלימודו, הן בכל שאר מיני עבודה. כשבא לגרש איזה מידה רעה מקרבו, לא ידקדק לשרש אחריה ולתקנה בכל תיקוניה, בתפילה לא יתאמץ לכוון פירוש המילות, כי רק בשטחיות ובקלות רוצהו, ונוח לו יותר להרר בשטותים מאשר לצמצם את מוחו וליבו לכוון את הדברים שמדבר לפני אדון עולם. זה כל אחד מאיתנו, יש פן שיש בו את העצלות ויש פן שיש בו את ההתרפות, ואלה דברים שבן אדם צריך כמו כל מידה לעבוד מהחיצוניות אל הפנימיות. בן אדם קודם צריך לפעול כאילו יש לו את המידה, ואז עם הזמן הוא קונה את המידה. אני זכיתי לראות אנשים זריזים, ואנשים, אחד מהאנשים זה אשתו של הרב קפח, רבנית ברכה קפח, אתם מכירים, שמעתם עליה? היה הרב קפח פה בשערי חסד, אשתו זכתה בפרס ישראל, היא מאכילה למעלה מ-3,000 איש בשנה, יש לה מפעל לעניים, קמה כל בוקר, נראה לי ב-4 לפנות בוקר, כל בוקר, עובדת. הייתם חושבים שהיא בחורה בת 12, 16, עד 120. מן הסתם כבר סבתא רבא או יותר. זה אופי. זה אופי.
אני חושב. קפח עם הרמב"ם
וכל זה? כן. אשתו, ברכה בת נעמי. ואני חושב שיש הרבה נשים, במיוחד בציבור הספרדי, שקמות מוקדם בבוקר, כל הבית כבר מצוחצח והכל מסודר עד שמישהו... מה? כן, זה, אני חושב שזה, אלה תכונות שצריך ללמוד. אחד מהדרכים הכי טובים ללמוד מידה זה לראות מי שיש לו את המידה הזו, לנסות לחכות את מי שיש לו את המידה. כל הלימודים התיאורטיים עוזרים במידה מצומצמת, אבל כשרואים בן אדם שיש לו את זה, מנסים לחכות אותו, אז זה מאוד עוזר. אז בן אדם צריך לנסות לחשוב מי אני מכיר שיש לו את המידה, ולראות איך הבן אדם הזה, ולנסות לקנות ממנו את המידה הזו. אני חושב שזה הכלי היותר יעיל. אני תמיד מנסה למצוא חברותות שאני יכול לא רק ללמוד מהתורה שלהם, אלא גם מהמידות שלהם. אם אתה ליד בן אדם ענב, אז עם הזמן אתה לומד איך בן אדם ענב מדבר ואיך הוא מתנהג. אתה עם בן אדם חרוץ, עם הזמן אתה רואה איך בן אדם חרוץ מתנהג. אני זוכר באחד הישיבות בטלס, כמדומני, המשגיח סיים שס משניות יותר מפעם אחת, תוך כדי שהוא חיכה לחברותה שלו. כל פעם שהחברותה היה, מישהו היה קורא לו, הוא היה הולך להביא ספר, הוא היה מוציא את המשניות שלו. והוא סיים שס משניות יותר מפעם אחת. בדקה המתנה הזו, אבל בדקה הזו אפשר להספיק משנה, אפשר. ועוד משנה ועוד משנה, ועם הזמן זה מצטבר. למה לא? יש ישיבה בארצות הברית שקוראים לה ישיבה יוניברסיטי. שמעתם על הישיבה הזו?
כן.
ישיבה יחד עם אוניברסיטה. השם של הישיבה בעצם זה ישיבת רבנו יצחק אלחנן. ולפני כ-100 שנה, אולי קצת פחות, אולי זה היה לפני 80 שנה, הרב נכנס לשיעור, יש להם גם תיכון שם, אז הרב נכנס לתיכון ואמר להם, חבר'ה, מגיע בחור חדש מחר הוא מגיע ממרכז ארצות הברית, אזור שאין כל כך יהדות, הוא לא יודע הרבה מה זה גמרא, והוא לא יודע ללמוד לרמה של כולם, תעשו לי טובה, תתחשבו בו, תעזרו לו, והוא ילמד איתנו. מגיע בחור בשם מקס, מרדכי, ולומד עם כולם, ומשתדל, וכולם נחמדים, ועוזרים לו. וכעבור כמה חודשים, אחד מהחברים שלו מגיע לבקר אותו בחדר, והוא רואה בחדר מרובע, בצורה של מסגרת, שהוא שם תמונות של גדולי ישראל בצורה של מסגרת, ובאמצע המסגרת הזו של תמונות, יש דף שכתוב שם, למה לא אני? אז הוא פרץ בצחוק, אמר לו עם כל הכבוד, אתה יודע, הייתי מבין אם מישהו אחר היה עושה כזה שלט. אבל אתה, עם כל הכבוד, הוא המקס, מרדכי הזה, בסוף נהיה הרב מרדכי גיפטר, ראש ישיבה של טלס, מהראשי ישיבה הגדולים בארצות הברית, שממש הקים קרנה של תורה. היה מפורסם לא רק בעולם הדתי, גם האוניברסיטאות העריכו את חוכמתו, והיו מזמינים אותו באופן קבוע לנום גם באוניברסיטה, שהתלמידים ישמעו אותו. אז, אבל כשהוא הגיע לתיכון, הוא ממש היה ברמה הכי הכי נמוכה. אבל הוא שם את השלט, למה לא אני? וכל פעם אמר לעצמו, באמת, למה לא אני? בן אדם שרוצה, בן אדם שמוכן לעבוד, אז אין סיבה, אין סיבה למה לא הוא. ובאמת, אתם שמעתם על טלס? לא שמעתם על טלס. טוב.